הלכות בדיקת חמץ וניקוי הבית לפסח. אדם שמשאיר חמץ בביתו בפסח עובר על שני איסורים, בל ייראה ובל יימצא, שנאמר, ולא ייראה לך חמץ, ולא ייראה לך שעור בכל גבולך. ונאמר עוד בפסוק, שבעת ימים לא יימצא שעור בבתיכם. וכן, הוא עובר על מצוות עשה, שנאמר, תשביטו שעור מבתיכם. והנה, כדי להימנע מאיסור זה, היה מספיק מדאורייתא אם אדם יבאר את החמץ מרשותו, או שיבטל את החמץ. אך חכמים הצריכו לעשות את שני הדברים גם יחד, גם לבאר את החמץ וגם לבטלו. והטעם שהחמירו חכמים להצריך לעשות את שני הדברים, ולא הסתפקו בביטול החמץ בלבד, נתבאר בראשונים לפי שביטול תלוי במחשבת האדם, ויש חשש שמא יהיה לאדם חמץ ששוויו רב ולא יבטלנו בלב שלם, ואף שיאמר בפיו חמץ זהו כאפרא דארא, מכל מקום עדיין יש חשש שמא ליבו בל עמו, ואינו מתכוון לבטל את החמץ בהחלט, ונמצא עובר על בל יראה ובל ימצא. עוד חששו חכמים, שאם לא יבאר את החמץ מרשותו, ורק יבטלנו, אם כן יש חשש שמא יבוא לאוכלו, שהרי חמץ זה נמצא ברשותו, והוא רגיל בו כל השנה. ומה שצריכו ביטול למרות שהוא מבאר את החמץ, חששו חכמים שמא האדם לא יבדוק היטב בכל המקומות לפני הביור, וייתכן שימצא חמץ בפסח ויעבור עליו. נמצא שעל ידי שהוא עושה את שניהם, גם ביור חמץ וגם ביטול חמץ, גם יחד, יוצא ידי כל החששות. בדיקת חמץ נועדה כדי לברר האם יש חמץ בבית, כדי שהוא יוכל לבאר אותו ולא יעבור עליו. ונמצא שתקנת בדיקת חמץ היא חלק מחובת ביאור החמץ, ולכן אנו מברכים בשעת הבדיקה על ביאור חמץ. וכעת יש להתבונן איזה חמץ יש לבדוק אחריו. מצינו מחלוקת בין הפוסקים מהו השיעור של החמץ שחייבים לבדוק אחריו ולבערו מן הבית. האם גודל החמץ הוא יותר משיעור של כזית, או שמא גם חמץ ששיעורו פחות מכזית חייבים לבדוק אותו ולבאר אותו. ולהלכה נקטו הפוסקים שיש לבאר חמץ אף ששיעורו פחות מכזית. אמנם אם החמץ הוא מלוכלך או מונח במקום מאוס, לדעת הרבה פוסקים אין צריך לבדוק אותו ולבערו. ודעת החזון איש שגם פירורים טעונים בדיקה, מחשש שמא יבוא לאוכלם. אמנם, מבואר בראש שישראל קדושים הם, ונהגו הנשים לגרר את הכתלים. דהיינו, למרות שישנם סוגי חמץ וגודל מסוים של חמץ שאינם טעונים בדיקה וביאור, מכל מקום מנהג נשות ישראל, וככה נהגו בכל כלל ישראל, שבודקים אחר חמץ ואפילו בכלשהו. למרות שכך מנהג ישראל, וכך נוהגות נשות ישראל הקשרות, המדקדקות ומעדרות בעניינים אלו עד למאוד, ראינו לנכון להביא מדברי הפוסקים אילו מקומות צריכים ניקוי ובדיקה, ואילו מקומות בבית אינם חייבים בניקוי ובדיקה. המשנה בתחילת מסכת פסחים אומרת, כל מקום שמכניסים בו חמץ טעון בדיקה. דהיינו, רק מקומות שבהם מכניסים חמץ טעונים בדיקה. בזמן חז"ל היו מקומות שהיו רגילים להכניס בהם חמץ, כגון מרתף שבו היו מאוחסנות חביות של יין, ואדם רגיל ללכת באמצע סעודתו כאשר פיתו בידו ולהביא יין לסעודה. בזמננו שאין מציאות זו שכיחה כלל, המקומות המוגדרים כמקום שמכניסים בו חמץ הם המטבח ומקומות האכילה שבבית. המזווה שבתוכו מניחים מוצרים של חמץ, מקררים, מקפיאים, חדרי ילדים, כיסא הילדים והמבוגרים, תיקים למיניהם, תיקי אוכל ומזוודות, מכוניות, משרדים, חנויות, חדרי מקלט שרגילים להכניס לתוכם חמץ, גם בתי כנסת ובתי מדרש טעונים בדיקה, וכן חדרים וארונות בפנימיות שבישיבות. אבל ארונות הבגדים שאין רגילות להכניס בהם חמץ, כגון ארונות שהם בגובה החדר, או ארונות בגדים בחדרי ההורים ובחדרי בחורים מבוגרים שאין רגילים להכניס בתוכם חמץ, אינם טעונים בדיקה. אמנם, אם הארונות הם בגובה נמוך, שילדים קטנים שמצויים בבית רגילים להגיע להם ולהכניס שם מדי פעם חמץ למיניהם, טעונים בדיקה. אופן הבדיקה. תקנת חכמים בבדיקת חמץ הייתה לבדוק לאור הנר באור לי"ד ניסן. תקנה זו של בדיקה לאור הנר בדווקא הייתה, כיוון שאדם צריך לחפש אחר החמץ היטב היטב בחורים ובסדקים, ובמקומות אלו אין אפשרות לבדוק כראוי מבלי שמשתמשים באור הנר. עוד מבואר בפוסקים, שאכסדרה לאורה נבדקת, והיינו מרפסת שמקורה רק משלוש רוחות, ורוח הרביעית מגולה לשמש, ואורה רב, אינה טעונה בדיקה לאור הנר. אמנם, גם בעניין זה מבואר בפוסקים, שלכתחילה צריך לבדוק גם מרפסת לאור הנר. והנה, בזמננו נהגו נשות ישראל שהן מתחילות בניקוי הבית והארונות זמן רב קודם הפסח. ויש תורך גדול לעשות בדיקת חמץ לאור הנר בליל י"ד ולהוציא שוב מתוך הארונות ומתוך כל המגירות את הדברים ולעיין היטב לאור הנר. ולכן, ישנם בתים שנהגו שבאותם ימים שקודם הפסח, שבהם הנשים מנקות את הארונות והמגירות היטב היטב, מורים לנשים לא להכניס את המגירות למקומם ולא להכניס את הבגדים לארונות, אלא בודקים קודם לכן לאור הנר, והיינו בלי ברכה, כי ברכה היא רק בשעה שבודקים את הנר באור לי"ד, בודקים את אותם ארונות ומגירות לאור הנר, ואז מכניסים שוב את הדברים ואת החפצים לארונות ולמגירות לאחר הבדיקה. וישנם שבודקים מגירות אלו ביום לאור החמה, דהיינו כשזה נמצא במרפסת מגולה, ולא בתוך חדר שהחמה מאירה לתוכו, שבזה לא מועילה בדיקה אלא צריכה לאור הנר. אמנם, המנהג הנפוץ בכלל ישראל שלא עושים כסדר הזה, אלא מנקים היטב את הארונות ואת המגירות ולא בודקים לאור הנר. והטעם בזה, שבדיקה לאור הנר נתקנה למקומות שיש בהם חורים וסדקים וגומות, וזה היה מצוי בזמנם שהיו מאחסנים דברים בתוך תיבות שעשויים מכל מיני חתיכות של עץ שמחוברים, שהיה ביניהם חריצים וכל מיני גומות שהחמץ היה יכול להתקבץ בתוכם. אבל במקומות שהם חלקים ומסודרים, מספיק למשש ביד ולנקות היטב, ולא צריכים בו בדיקה לאור הנר. ולכן, בזמננו שהארונות והמגירות עשויים מעצים חלקים, ויש בתוכם פורמייקה חלקה בלי גומות וחורים, מספיק לנקות היטב היטב ולמשש את כל המקומות עם סמרטוט וכדומה, ואז להחזיר את הבגדים ואת הדברים לתוך המגירות, ולא צריכים שוב לעשות בדיקה במקומות אלו לאור הנר. ובעזרת השם, המשך השיעור יתבאר סדר הבדיקה בליל י"ד בניסן. המקומות שטעונים בדיקה, כאמור, הם המטבח ומקומות האכילה. במטבח, עיקר הניקוי נעשה בו שהוא המקום שיש בו חמץ רב ומוצרי חמץ רבים. אמנם, גם במטבח ישנם מקומות שאינם טעונים בדיקה וניקוי, ומספיק לבטל בהם את החמץ, והיינו, מקומות שאין יד אדם יכולה להגיע להם כלל וכלל, וכגון בחריצים שמתחת לתנורים, מקום שאין צד שהחמץ ייצא ממנו בפסח, לא באופן רגיל ולא בשעת השימוש בתנור, שמקום זה דינו כחמץ שנפלה עליו מפולת שהוא לא טעון בדיקה, ומבטלו ומספיק. אמנם, אם זהו כלי שיש חשש שהחמץ עלול לצאת ממנו בשעת הפעלתו, כגון מיקסר או שאר כלים חשמליים, צריכים לנקותם היטב היטב. כיסא הבגדים. כיסא הבגדים הם מקומות שמכניסים בהם חמץ, ולכן מן הראוי לחבסם כאשר הכיסים הפוכים כלפי חוץ, שאז אם יש בהם חמץ, הוא ייפול החוצה ויתנקה ויתכבס. ובאופן זה שחיבסו את הבגד בצורה זו, לא צריכים שוב לחזור ולבודקו. אבל כיבוס רגיל לא מועיל, כיוון שייתכן שיש בכיס חמץ שערוז בניילון וכדומה, והוא נשאר בשלמותו גם אחר הכביסה. מקררים ומקפיאים. מצוי מאוד שמנקים היטב את המקרר ואת המקפיא כבר שבועיים שלוש לפני פסח, אך משאירים בתוכם מוצרי חמץ שאין אפשרות להוציאה ממקומה ולהחסנה במקום אחר כיוון שהתקלקלו. ולכן מצוי שמוצרים אלו נשארים עד פסח בתוך המקפיאים ובתוך המקררים, ולכן חשוב מאוד לחזור ולבדוק שוב בליל י"ד מקומות אלו, והדבר מצוי מאוד ששוכחים שם מיני חמץ גמור. בקבוקי שחר מצוי, שבין בקבוקי היין יש גם כן שחר שעשוי מחמץ גמור, כגון משקאות, ויסקי וכדומה, ולכן יש הבדל, יש לבדוק היטב גם ארונות אלו שנמצאים בין בקבוקי היין. מגירות התרופות, גם במגירות התרופות מצוי שיש חמץ, וכגון סירופים למיניהם ומיני תרופות ותוספים המכילים חמץ, ונהגו לייחד לתרופות מקום סגור ולמוכרו לנוכרים במכירת החמץ. בדיקת ספרים. אם אדם אינו רגיל לאכול בזמן הלימוד, הרי שאין הספרים בכלל מקום שמכניסים בו חמץ, וישנם רבים וגם טובים שמקפידים במשך ימות השנה לא לאכול בזמן שהם לומדים עם ספר. וממילא אפשר להשתמש בספרים בימות הפסח כדרכו. ואם הוא רגיל לאכול בשעת הלימוד, הוא מצוי שאז נשארים פירורים של חמץ בתוך הספרים. נחלקו הפוסקים האם חמץ זה שבתוך הספרים טעון בדיקה. יש שלא חששו לזה כלל, ואמרו שהוא בטל כדין פירורים שמבואר בגמרא שממילא בטלי, ועוד שהם מונחים במקום שאינו נקי, ואין רגילות לאכול חמץ כזה. ודעת החזון איש הייתה שיש חשש שמא יבוא לאכול מפירורים אלה, ולכן יש לבדוק את הספרים, או להניח את הספרים אחרי מחיצה, ולמכור את החמץ שבתוכם לנוכרי, ולא להשתמש בספרים אלו בפסח. אמנם, לכולי אלמה, גם לאותם דעות שסוברות שאין חיוב מן הדין לבדוק את הפירורים שבתוך הספרים, אין מן הראוי להביא לשולחן בפסח ספרים שיש חשש שיש בהם פירורי חמץ. הנחת פתיתים לפני הבדיקה. נהגו להניח לפני בדיקת חמץ 10 פתיתים במקומות שונים בבית לפני הבדיקה. ובטעם הדבר יש שכתבו, דשמה לא יימצא חמץ בבית ותהיה ברכתו לבטלה. אמנם, פוסקים אחרים חלקו ואמרו שהברכה היא על הצד שמה ימצא חמץ, ואף אם לא מצא חמץ יכול לברך ואין ברכתו לבטלה, שהרי עשה מה שהיה עליו לעשות. מכל מקום, מנהג ישראל להניח 10 פתיתים. בעניין גודל הפתיתים, יש מן האחרונים שכתב להניח פתיתים שגודלם פחות מגודל שכזית, שאם יובד ולא ימצאינו בבדיקה, לא יצטרך לחפש אחריו, אלא יוכל לבטלו ודיו. אופן הבדיקה בליל י"ד. כאמור, תקנת רחמים לבדוק חמץ לאור הנר בליל י"ד ניסן, ויש בצורת הבדיקה מנהגים שונים. יש שבודקים בקפידה ובאורך זמן את כל המקומות החייבים בבדיקה, וכך מובה על כמה וכמה מגדולי ישראל. אמנם, מנהג רוב קהילות ישראל שהבדיקה נעשית בצורה מהירה יותר, והטעם לדבר, כיוון שבזמננו המנהג הוא שמנקים היטב היטב את המקומות הטעונים בדיקה, וממילא מקום זה שוב אינו טעון בדיקה, וכבר מובה במשנה ברורה בשער הציון באחד הגדולים, שכהיום שמנקים היטב את החדרים, יש מקום מן הדין להנחת 10 פתיתים, ואם לא כן, יש חשש של ברכה לבטלה בבדיקה זו, כיוון שהמקומות מנוקים היטב היטב. והערכנו בביאור פרטי הדין הזה במקום אחר. הוא מובא שהגאון רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל היה רגיל לומר שכהיום עיקר הבדיקה בליל י"ד היא להתבונן ולראות איזה מקומות ניקו היטב ואיזה מקומות שכחו לנקות. ישנם מקומות שקשה מאוד לבודקם, ויש שנהגו למוכרם לנוכרי כדי לפוטרם מבדיקה. אם ירצה השם, יבואר דינם בשיעור העוסק בדיני מכירת חמץ.